על הפסוק כי יצר לב האדם רע מנעוריו. שואל הגואל, כתוב בחז"ל, פגשת מנוול זה משכהו לבית המדרש. שאם אדם פוגש את היצר הורה, תמשוך אותו לבית המדרש. שואל הגואל שתי שאלות. שאלה ראשונה הוא שואל, למה צריך למשוך אותו? הוא בא לבד. היצר הורה צריך שאני אקרא לו לבית המדרש. הוא מגיע, הוא יודע להגיע לבית המדרש. למה שאני אומר לך, היצר הורה הולך אחריי. אז מה זה משכהו לבית המדרש? הוא בן כה יבוא. זו השאלה הראשונה. שאלה שנייה שהוא שואל, איזה תפקיד יש ליצר הרע בית המדרש? למה אני צריך אותו שמה דווקא? מה העניין להביא אותו לבית מדרש? מה אני אעשה איתו דווקא בית מדרש? אומר הגאון תשובה מאוד מעניינת. הוא אומר, אם אתה רואה שיש לך יצר הרע, אם אתה מרגיש שיצר הרע שולט עליך, קח אותו לבית המדרש. תראה לו שאתה לומד תורה שלא לשמה. וזה אתה נותן ליצר פרנסה. אתה נותן את הפרנסה, הנה אני עושה מה שאתה רוצה, אני לומד תורה לא לשמה. מתוך שלא לשמה יבוא לידי לשמה, וכבר היצר הרע לא ישלוט עליו. זאת אומרת, בעצם הוא נותן שיטה איך להתפטר מהיצר הרע. זה איזשהי יסוד מאוד מעניין בגאון. זאת אומרת, פגשתם לנו במחלקת המדרש, הכוונה זה שיטה איך לסלק אותו לגמרי מהחיים שלך. בהתמודדות של ילד, יש ערבוב, גם אנשים מבוגרים יש את הבעיה הזאת, לא דווקא לילדים, אבל בילדים זה יותר קיצוני. בהתמודדות, גם של ילדים, גם של מבוגרים, יש ערבוב בין היצר הרע של הבן אדם לבין האישיות של הבן אדם. זאת אומרת, הבן אדם מזהה את היצר הרע בתור שזה האישיות שלו. דוגמה, אם אני גנב, אז אני לא אומר, אני היצר הרע אמר לי לגנוב, אני שמעתי לו וגנבתי, אלא האישיות שלי, אני אישיות של גנב. אני סוג בן אדם שהוא גנב. אני סוג בן אדם שהוא מדבר לשון הרע. אני סוג בן אדם שהוא חוטא במאכלות אסורות. לא משנה מה אני חוטא, אני רואה את עצמי כסוג בן אדם כזה. ברגע שילד, גם אדם מבוגר יש לו את הבעיה הזאת, אבל מה ההבדל בין ילד למבוגר? ילד יש לו נטייה להקצנה. זאת אומרת, כשילד רואה את עצמו שהוא לא טוב, אז המסקנה, אני אפס, אני לא שווה. זאת אומרת, אני כבר לא שווה כלום, אני כבר לא שווה, גמרנו. אם אני לא שווה, אז אין לי מה להפסיד. זאת אומרת, נקודת המוצא של ילד, אחרי שאני מרגיש שאני לא שווה, פירוש הדבר שאין לי מה להפסיד. ואז הילד, בבקשה? אז הוא נכנס לאופוריה, נכון, 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 שני הכיוונים. אבל אני מדבר על הבעיות, אחד הבעיות שיש לנו הקשות עם ילדים, זה התחושה של הייאוש. התחושה שאין לי סיכויים. ואנחנו הולכים להגיד, תשמע, אתה מוכשר ואתה יכול, אם רק תתאמץ, אם רק תלמד. הוא מכיר בעל פה את הסיסמאות האלה, אז זה לא מדבר אליו. זה אומר, תשמע, אתה רק תתאמץ, אם אתה רק תיקח ברצינות, אתה תצליח, אתה יכול, אתה מוכשר. הנה, זה תלמיד מצוין, הוא הרבה פחות מוכשר ממך, והוא תלמיד מצוין. למה אתה לא יכול? זה שאלות שאנחנו שואלים את הילדים, וזה לא מדבר אליהם. אני אף פעם לא ראיתי ילד שבגלל שאמרו לו, אתה מוכשר ואתה יכול, הוא התחיל ללמוד ברצינות. לא ראיתי כזה ילד. זה לא עובד. למה זה לא עובד? למה לא עובד כשאני בא לילד ואומר לו, אתה כן מוכשר, אתה כן יכול, תלמד רק ותצליח. בדיוק, בדיוק. מה פירוש הוא יודע מי הוא? הוא מזהה את היצר הרע שלו כאישיות. זה הפירוש יודע מי הוא. זה לא נכון מה שהוא חושב, זה לא נכון מה שהוא חושב, הילד חושב בצורה לא נכונה. אבל אין לו כלים, אין לו כלים להפריד בין היצר הרע לבין האישיות. פה הבעיה הכי גדולה של ילד, שאין לו כלים להפריד בין היצר הרע לבין האישיות. ממילא הוא חי עם דימוי עצמי נמוך. יותר גרוע מדימוי עצמי נמוך, הוא חי עם ערך עצמי נמוך. אני לא שווה. אני ילד לא שווה.
אם חוזרים על זה הרבה פעם, ועוד פעם, זה לא נכנס בסוף?
לא. לא, כי התחושה של הלא שווה הרבה יותר חזקה מכל מה שאני אומר לו, אתה יכול ואתה מוכשר ואתה כל זה. פשוט, זה כמו שאתה אומר לי שאני יכול ואני מוכשר, אבל אני מרגיש שאני לא שווה. אני מרגיש בתוך עצמי. אז אתה יכול להגיד, מה זה עוזר שאני מוכשר? אני לא שווה, אני לא יכול, אני לא שווה. אני סוג ב'. מראש הילד בנוי על זה שהוא סוג ב'. כל זה נובע מזה שהוא מזהה את היצר הרע שלו עם האישיות שלו. זאת אומרת, עכשיו אנחנו צריכים ללמוד להפריד. כשאני מדבר על ללמוד להפריד, זה לא תהליך שכלי. זה הנקודה הכי חשובה בסיפור הזה. זאת אומרת, זה לא שאני אקח ילד ואני אגיד לו, תשמע, אתה, כי גם אצל מבוגר, גם אדם מבוגר שאני אשב איתו ואני אתן לו את ההסברה הזאת, 10 דקות אחר כך, הוא שכח מה שאמרתי לו, לא שכח, זה לא משנה, הוא יישאר באותו מצב. זה גם אצל אדם מבוגר זה לא יעבוד. קל וחומר שאצל ילד דבר כזה לא יעבוד. למה זה לא יעבוד? כי אנחנו מדברים על תהליך, אנחנו מדברים על תהליך שלא עובד בכלים של שכל. רוב המערכות הרגשיות של ילד הן לא שכליות. מערכות רגשיות, ואנחנו מדברים פה על תחושות רגשיות. אני מרגיש שאני לא שווה. זה לא שאני יכול לבנות עכשיו טבלה עם כך וכך הוכחות שאני לא שווה. אין לי טבלה כזאת. וההפך, וההורים באים ואומרים, אתה מוכשר, אתה מבין, אתה חכם, אז אתה כן שווה. הנה, אנחנו בונים את הטבלה. אנחנו בונים את הטבלה שמראה שאתה כן שווה. רק מה עוזר את הטבלה הזאת? אם היא שכלית. הילד מקבל את כל הנתונים האלה בכיוון של השכל. מבחינה רגשית, הילד מרגיש לא ככה. עכשיו, אנחנו צריכים לבנות אצל ילד את ההפרדה בין היצר הרע לבין האישיות. עכשיו, בואו נלך לילד קטן, 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 בן 3, בן 4, שהוא רב עם אחותו על צעצוע. והיא מספרת, הוא שבר לי את הצעצוע. היא מספרת, הוא הרביץ לי. הוא מספרת, הוא עשה לי ככה. זאת אומרת, כל מיני תלונות שילדה מספרת, ואנחנו אומרים, למה הרבצת לה? למה שברת לה? אתה סתם אכזרי, אתה סתם רע, אתה לא בסדר, לא עושים דבר כזה. מה אני עושה לו? אני נותן לו להבין שמבחינה רגשית הוא ילד לא טוב. הנה, אני בא אליו עם ביקורת, ביקורת נכונה, לא ביקורת לא נכונה. ביקורת נכונה, אתה לא בסדר, לא שוברים משהו של מישהו אחר, לא מרביצים למישהו אחר, אתה לא צודק, אתה לא התנהגת נכון. זאת אומרת, אני מדבר עם ביקורת נכונה. לילדה יש משחק, הוא רצה לקחת לה, היא לא נתנה לו, הוא נתן לה מכות, הוא שבר לה. מי צודק? בטח הילדה, היא לא עשתה שום דבר רע, היא שיחקה עם המשחק שלה. אתה בא ורוצה לקחת לה את המשחק, אתה בא ושובר לה, אתה בא וזה כי אתה רע. אז אני אומר לו שהוא רע, ואני צודק שאני אומר לו שהוא רע, והוא מרגיש עכשיו שהוא רע ולא שווה. אבל אפשר ללכת בשיטה אחרת. במקום להגיד לו, אתה רע, אתה לא בסדר, אתה לא, אתה זה, אני אומר, היצר הרע ניצח אותך וגרם לך לשבור לה. מה שאתה שברת זה לא אתה רע, היצר הרע שלך ניצח אותך, והוא עשה שאתה תשבור, הוא עשה שאתה תרביץ, היצר הרע שלך עשה שאתה תשקר.
למה כשאומרים לו שהוא רע, הוא כן מקבל את זה, וכשאומרים לו שהוא טוב, הוא לא מקבל את זה?
כי על הרע, על הרע יש לו מה שנקרא, תראה, זה לא, יש ילד ש, שזה גם הפוך. יש ילד שמקבל רק שהוא טוב ולא מקבל שהוא רע. יש ילד שמסתובב לך עם אני ואפסי עוד. רק אני הכי חכם ואני הכי מבין, ואתה לא תגיד לי מה לעשות, כי אני יותר חכם ממך ויותר מבין ממך. יש גם את הקצה השני. אבל הקצה השני הוא פחות עם צרות מאשר הקצה הזה, נקרא לזה ככה. בקצה הזה יש לנו צרות יותר גדולות. שני המצבים יכול להיות. יכול להיות מצב שאני אומר לו שהוא טוב, והוא לוקח את זה גם למקום לא נכון. הרבה פעמים. הרבה פעמים ילד מסתובב עם הרגשה שהוא הכי חכם והכי מבין והכי מוצלח, ואף אחד לא יכול להגיד לו מה לעשות, כי הוא מבין יותר מכולם. זאת אומרת, יש, אתה לא יכול להגיד לי מה לעשות כי זה לא יעזור, אני בן כולו שווה. יש, אתה לא יכול להגיד לי מה לעשות כי אני יותר חכם ממך ואני יותר מבין ממך. שני המצבים קיימים בילדים. אבל בשני המצבים אני צריך לדעת שהבעיות האלה הן לא שכליות. אלה בעיות רגשיות. ואני צריך מגיל קטן, מגיל קטן מאוד, ליצור לילד הרגלים חשיבתיים, הרגלים רגשיים, שההתמודדות שלך עם הרע שלך היא התמודדות עם היצר הרע שלך. זאת אומרת, אני לא בא לילד ואומר לו, אתה רע, אתה שקרן, אתה גנב, אתה מרביץ, אתה שובר, אתה מפריע, כן? אלא היצר הרע שלך גרם לך ככה להתנהג. היצר הרע שלך, כן.
ילד בן 3 לא יודע מה זה יצר הרע בכלל.
נכון, נכון. אז אם אתה מדבר מבחינה שכלית, אתה צודק. אבל יודע, אנחנו מדברים על מבחינה רגשית, עוד הפעם, אנחנו לא מדברים על תחום שכלי, אנחנו מדברים על תחום רגשי. בתחום הרגשי הוא יקבל רגש שיש דבר כזה שקוראים לו יצר הרע, והילד בן 3 גם לא יודע מה זה מוקצה. ואתה אומר לו בשבת לא לקחת מוקצה בידיים. למה אתה אומר לו לקחת מוקצה בידיים בשבת? הוא גם לא יודע מה זה מוקצה. בדיוק, אתה יוצר לו הרגלים רגשיים. גם פה, המטרה היא, ונכון, ילד בן 3 לא יודע מה זה יצר הרע, לפעמים גם בן 30 הוא לא יודע מה זה יצר הרע. אבל אנחנו מנסים ליצור לילד הרגלים רגשיים. זאת אומרת, אנחנו באים ליצור לילד הרגלים רגשיים שהוא לא יקבל דימוי עצמי של הלא שווה. שלא יקבל הרגשה, אלא יקבל הרגשה כמו, כן? כמו. יש בכיתה ילד שהוא מרביץ לכולם. אז ילד בא הביתה ומספר, בן ציון היום הרביץ לי. בן ציון היום קילל אותי. בן ציון היום לקח לי את המשחק, כן? ילד בא ומספר לך שיש כיתה ילד בשם בן ציון, שהוא כל היום עשה לי ככה ועשה לי ככה. אני לא אומר לו, אתה לא שווה, אז לך מרביצים. אני אומר לו, בן ציון הוא לא בסדר, הוא ילד רע, הוא ילד מושחת. נכון? אני לא אומר לו, אתה השם, אני אומר לו, בן ציון השם. אותו דבר פה, היצר הרע שלך זה הבן ציון הזה. זאת אומרת, יש מישהו רע, יש מישהו מושחת, שהוא גורם לך. היום אתה יותר חלש ממנו, מחר אתה תהיה יותר חזק ממנו. זה זמני מה שהוא יכול להרביץ לך, כי היום בינתיים אתה יותר חלש ממנו. אבל במשך הזמן אתה תמצא את הדרך, תמצא את השיטה, תמצא את העצה, איך להתגבר עליו, ואתה תהיה יותר חזק ממנו. אבל ברגע שאני לא פוגע לו בדימוי העצמי, אני רק מציב לו, יש פה יצר הרע שמנצח אותך, הרבה יותר קל להתמודד עם הילד. אפילו ניקח את הנוסע, שבאמת נתתי קודם דוגמה, ילד שלא אוהב ללמוד, מה אנחנו לא, אבל תראה, אתה מוכשר, ואתה יכול, אתה צריך לרצות, כן? והוא מרגיש, אני לא יכול. אתם אומרים לי שאני יכול, אני לא יכול. עכשיו אני בא לי איזה ואני אומר לו, אתה מוכשר ואתה יכול, אתה רק צריך לנצח את היצר הרע. במקום להגיד לו, אתה צריך רק לרצות, אני אומר לו, אתה צריך רק לנצח את היצר הרע. קודם כל, כבר הכנסתי אותו לאמביציה של ניצחון. זה עצמו אצל ילד, לנצח מישהו זה אמביציה. זה כבר אחרת מה שלהגיד לו, אתה יכול, והוא מרגיש שאני לא יכול. הרבה יותר קל להגיד לו, אתה רק צריך לנצח את היצר הרע, אתה כבר תלמד. לא מזמן היה לי סיפור עם בחור שהסתבך, בחור בישיבה קטנה. ואני אמרתי לו, אתה מאוד ילדותי, ובגלל שאתה ילדותי, אתה לא מצליח בישיבה. אם תנצח את הילדותיות, אם תתבגר, תראה שהכל ילך לך מצוין. זה הכניס אותו לאמביציה, היום הוא בחור נפלא. זאת אומרת, כי לא באתי אליו מה אתה, אלא באתי אליו, יש מישהו ילדותיות שמפריעה לך. עוד פעם, זה סוג של יצרה. סוג כמו יצרה, יש משהו חיצוני, יש משהו שנקרא ילדותיות. עכשיו, יש גם תכונה לבני אדם, שנקראת תכונת המרד. הרי רשי אומר על גדול המצווה ועושה, יותר ממי שאינו מצווה ועושה, אומר רשי, למה? כי טבע האדם שהוא מתמרד, אז מצווה ועושה, אני מתמרד נגד ה... זה, אם אני לא מצווה ועושה, יש שני פשטים בזה. יש פשט של רשי, שאומר שזה בא מהתכונה של המרד, שאדם לא רוצה להתמרד. יש פשט של נפש החיים, נפש החיים הולך בשיטה אחרת. הנפש החיים אומר שאם אתה עושה משהו שאתה מצווה, הערך של המצווה הוא הרבה יותר גדול מהערך של מצווה שעשית, שאתה לא מצווה. עצם שזה מצווה שנצטבנו עליה, אז מהשמיים יש קדושה, יש כוח רוחני במצווה, הרבה יותר מאשר במצווה שלא נצטבנו עליה. הקדושה, הכוח הרוחני שיש במצווה. לכן, כשאדם מקיים מצווה, אז הוא יותר גדול בתוצאה, כי הוא עשה דבר שכאילו יותר בתועלת. אבל לפי רש"י זה ככה כתוב, שיש תכונה של מרד באדם. המרד הזה, כשאני מדבר על היצר הרע, אני ממריד אותו, את הילד, נגד היצר הרע. כאילו אני גורם לו להרגיש, להתמרד נגד היצר הרע. להתמרד שאני לא אשמע בקולו. ברגע שאני הולך על החינוך הרגשי הזה, שיש אתה ויש היצר הרע שלך, זה צריך להתחיל בגיל מאוד מאוד צעיר ולהמשיך אחר כך לאורך כל החיים. למשל, אמא אומרת לילדים, תאספו את הצעצועים. גמרתם לשחק, תאספו את הצעצועים במקום. תמיד יש את הילד שהוא לא רוצה לאסוף. הלוואי וזה רק אחד. תמיד יש לנו ילד שהוא לא רוצה. למה הוא לא רוצה לאסוף? הוא פשוט עצלן. יש לו במידות שהוא... עצלן. עכשיו אני צעק עליו, אתה סתם עצלן, והגיע הזמן שתפסיק להיות עצלן, זה לא יעזור. זה לא יעזור. העצלן יותר חזק ממנו. הוא מרגיש שהוא לא יכול להפסיק להיות עצלן. הוא מרגיש את זה אצלו בדם. אבל אם אני אומר לו, היצר הרע מכריח אותך להיות עצלן, תתגבר עליו, לא תהיה עצלן, זה ילד מסוגל לשמוע. הוא מסוגל לשמוע את האתגר הזה, שיש לך יצר הרע שגורם לך להיות עצלן. למרות שזה בכלל בעיה במידות, זה יותר בעיה במבנה אישיות. באמת, עצלות זה לא יצר הרע, אלא זה מידות. זה מידות, זה לא יצר הרע. היצר הרע אומר לי לא להתגבר על המידות. אבל אני לא יכול להעמיד את הילד בצורה כזאת, להגיד לו, תשמע, אתה במידות, יש לך בעיה של עצלן. כי אז הילד מתייאש ולא יכול להאמין שיש לו סיכויים לנצח את זה. זה בעצם, כל התיאוריה הזאת, זה בעצם היסוד שהבאנו בשם הגאון. עכשיו אני רוצה לחזור למה שהתחלנו. אותו יסוד שהבאנו בשם הגאון, שבעצם הגאון אומר, קח לבית המדרש ותרגיש שכל קושי שלך בבית המדרש הוא קושי עם היצר הרע. אל תרגיש שיש לך קושי עם עצמך, אלא תבוא לבית המדרש ותביא איתך את היצר הרע, זאת אומרת, תביא איתך את ההרגשה, אני מתמודד מול היצר הרע. אל תבוא לבית המדרש עם ההרגשה, אני מתמודד עם זה שקשה לי ללמוד. אני מתמודד עם זה שאין לי חשק ללמוד. אין לי מצב רוח ללמוד. כל ההרגשות האלה, אין לי חשק, אין לי כוח, אין לי מצב רוח, אין לי סיכויים. כל ההרגשות האלה, הם רגשות שמפילים ילד למקום שהוא לא יכול לקום ממנו. לעומת זה, כשאני מאתגר אותו דרך יצר הרע, הרבה יותר קל לילד לקום ולהתרומם. עיקר הקושי זה ללמד ילד לא רק שיש יצר הרע וזה לא אתה, כמו שאמרתי קודם, אלא הקושי היותר גדול בדברים האלה, זה שילד צריך בכלל ללמוד לזהות את היצר הרע. יש קושי הכי גדול, זה הקושי שנקרא הזיהוי. זאת אומרת, כשאתה מרגיש משהו, תלמד לנתב את הרגשות שלך לכיוון של לזהות את את היצר הרע. זה כמו שיש אנשים שקורה משהו, הם מחפשים את הקונספירציה, הם מחפשים איזה תחבולה יש פה, איזה, זה לא סתם קרה, מישהו פה עושה משהו. ויש אנשים שהם יותר תמימים, והם לא יודעים לחפש את הכיוון הזה. עכשיו, אנחנו צריכים ללמד ילד, אנחנו צריכים ללמד את הילדים לזהות איפה היצר הרע שלך עובד. איפה יש לך יצר הרע? למשל, בא ילד אומר, אני רוצה נעליים. רוצה נעליים. יש לך נעליים, מה הבעיה? כן, אבל אני רוצה מסוג נעליים שיש לעוד 4 ילדים בכיתה. אנחנו אומרים, לא, זה נעליים מדי מודרניות, זה נעליים בכלל לא מתאים. אנחנו לא מוכנים שאתה תלבש כאלה נעליים. מתחיל מלחמה. הוא נכנס להקשנות, לא ייתנו לי נעליים כאלה, אני לא הולך מחר לישיבה, אני לא הולך מחר לחיידר. או שאתם נותנים נעליים שאני רוצה, אני רוצה פלאפון. ההורים, זה בלי סוף, אני שומע את הסיפורים. אתה רוצה לתת לי פלאפון, אני לא הולך מחר לישיבה. אני יודע. כל מיני דרישות ילד בא, אם אני אקבל, בסדר, אם לא. ואז אנחנו מתחילים מה שנקרא מלחמה של כוח. מי יהיה יותר חזק? יש מקרים שההורים יותר חזקים, ויש מקרים שהילד יותר חזק. יש מקרים שהילד... עכשיו, תמיד הסוג מלחמות האלה, תמיד מעלה לנו דילמה, אני קורא לזה דילמת המתאבד. יש איזה קו דק שילד פתאום נכנס איתנו לעקשנות, ואנחנו נכנסים איתו לעקשנות, והוא מה שנקרא מתאבד. הוא מפסיד הכל, על שטות. אז דבר טיפשי, כמו שאמרתי, על נעליים, רבים איתו על זוג נעליים, לא קנינו נעליים שהוא רוצה, לא קנינו חולצה שהוא רוצה, לא קנינו משהו שהוא רוצה, הוא לא הולך לישיבה, אנחנו מותר הולך לישיבה, לא תקבל אוכל, לא תקבל בגדים, לא תקבל כלום, והעסק מסתבך. אז במקרים רבים, הילד בשלב מסוים נכנע, ובסדר. אבל יש מקרים, מה שאמרתי, שהילד נופל לסוג של מתאבד. זה סוג של מתאבד. הוא הולך עד הסוף, ובאמת אנחנו מפסידים את הילד.
שזה משבר.
זה לא רק משבר. זה לא רק משבר. לפעמים זה... ילד נמצא באיזשהו קושי רגשי שאנחנו לא מזהים אותו. לפעמים ילד נמצא בקושי רגשי שאנחנו לא מזהים אותו, ו... הוא מפרש את העובדות בצורה לא נכונה. זאת אומרת, הוא לא מפרש שאנחנו או כן צודקים או לא צודקים, אבל השיקול שלנו הוא ענייני, אלא הוא מפרש, הם שונאים אותי, הם לא רוצים לתת לי. מאיפה מגיע שאם אני לא מסכים לנעליים כאלה, אני מוכן לקחת נעליים אחרות יותר יקרות אפילו. נעליים אחרות הרבה יותר יקרות. אני שונא אותו. איך זה מגיע התירוץ הזה? התשובה היא לא. הסיפור הזה לא אומר שאני שונא אותו. הוא כבר קודם חי בהרגשה שאני שונא אותו. זה רק מה שנקרא המקיה בפטיש. זאת אומרת, זה היה הסיפור האחרון בדברים האלה. עכשיו, ברגע שאני בא אליו ואומר לו, בוא נחשוב. הנעליים האלה שאתה רוצה, זה בא מהיצר הטוב או מהיצר הרע? בוא נחשוב, למה אתה רוצה את הנעליים האלה? מאיפה בא הרצון שלך? האם הרצון שלך בא מהיצר הטוב או מהיצר הרע? אוקיי, חברים זה לא יצר טוב, נכון? זה שראית את החברים שיש להם כאלה נעליים, זה לא יצר טוב. החברים האלה שראית, כל אלה שיש להם כאן נעליים, מאותו יום שהם לבשו נעליים כאלה, יש להם יותר יראת שמיים, הם מתפללים יותר טוב, הם לומדים יותר טוב. זאת אומרת, למה לחברים שלך יש כאן נעליים? אצלהם זה בא מהיצר הטוב או מהיצר הרע? אותו שאלה עכשיו אני שואל, בוא נשאל לחברים שלך. מאיפה הם הגיעו לנעליים האלה? מאיפה חבר שלך שיש לו פלאפון? כבר לא מדבר על חבר שיש לו אייפון, כן? מאיפה בא האייפון? הוא בא מהיצר הטוב או שהוא בא מהיצר הרע? החבר שלך נהיה עכשיו יותר ירא שמיים או פחות ירא שמיים? הוא יותר לומד, פחות לומד. יותר מתפלל ברצינות, פחות מתפלל ברצינות. כאילו, אבל אני מסיט את הוויכוח לשאלה אחרת לגמרי. לשאלה אחרת לגמרי. האם זה בא מהיצר הטוב או זה בא מהיצר הרע? קודם כל, בין אם אני צודק, בין אם אני לא צודק מה שאני אומר, אני לא שונא אותו. ברגע שאני מעמיד את השאלה, האם זה בא מהיצר הטוב או מהיצר הרע, ברור לילד שהוויכוח פה, אולי אני לא צודק לפי דעתו, אבל הוא כבר לא יגיד שאני שונא אותו. הוא לא יגיד, הוא לא נותן לי כי הוא שונא אותי. הוא יגיד, הוא חושב שזה יצר הרע. ואני חושב שלא. כי ילד יכול לבוא ולומר, וזו תשובה בעייתית מאוד, זה פרווה. זה לא יצר טוב, לא יצר רע. יש גם תשובה כזאת. אני... תראה, יש לי עט, אתה רואה? מה הצבע פה למטה? כחול. למה קניתי כחול ולא אדום ולא ירוק ולא צהוב? אני יכול להגיד לך, אני יותר אוהב את הצבע הזה. אני יכול להגיד לך, לא מעניין אותי צבעים, מה שלקחתי מה שיש בחנות, לא הסתכלתי על הצבע, לא מעניין אותי, אני צריך עט שכותב. אבל יכול להיות שמעניין אותי כן צבעים, ואני יותר אוהב צבע כחול, בסדר? זאת אומרת, יכול להיות שלא מעניין אותי, יכול להיות שאני אוהב צבע כחול, ויכול להיות שמישהו ישכנע אותי שכחול זה יותר יפה. לא משנה. בכל השלושה תשובות, אין לא יצר טוב, לא יצר רע. נכון?
יותר
מוצא חן בעיניי, זה לא יצר רע, זה טעם אישי. זה טעם אישי. יש מושג שנקרא טעם אישי. כשאתה בוחר משקפיים, כשאתה בוחר דוגמה של משקפיים, בדרך כלל אתה יכול לראות 20 זוגות משקפיים שכולם נחשבים כשרים, כולם נחשבים סולידיים, לא... ומתוך ה-20 אתה תבחר אחד שהוא הטעם האישי שלך. עכשיו אני אשאל אותך, האחד הזה שבחרת, זה יצר טוב או יצר רע? זה לא זה ולא זה, זה פרווה. זה פרווה כי... אבל אני אגיד לך, לא, אני לא מסכים שתלבש את זה. אני רוצה שתלבש את זה. זאת אומרת, זה לא הטעם שלי, אני לא אוהב את הסגנון הזה. אבל זה לא יצר טוב ולא יצר רע. זאת אומרת, יש דבר כזה שנקרא טעם אישי. יש, אנחנו לא יכולים להתכחש לזה, בהרבה דברים. בהרבה דברים אנחנו עושים דברים לפי מה שאנחנו אוהבים מבחינת הטעם האישי שלנו, וזה לא קשור לא ליצר טוב ולא ליצר הרע. אני זוכר שהרב שך פעם התלונן שאנשים בהם ישאלו אותו שאלות טיפשיות. אחד נכנס לרב שך, שאל אותו, הוא צריך לקנות אוטו, מה עדיף, פג'ו או פולקסווגן? בא לשאול את הרב שך כזאת שאלה. אז הרב שך אומר לי, מה שואל אותי כזאת שאלה? מה אני שייך לכזאת שאלה? אמרתי לו, לא, אנשים רוצים להרגיש שהם בעצם יש להם חשק להיות פג'ו, מושך אותו פג'ו, אבל הוא רוצה להרגיש שגם הרב אמר ככה, שיהיה לו הרגשה שהרגש שלו צודק. אז הוא ענה לי, לא. לא ככה ביידיש, נין. זה הם סתם טמבלס. הם סתם טמבלים, ככה. אבל יש דבר כזה. יש דבר כזה שאדם, יש לו טעם אישי. עכשיו בא ילד ואומר, אני פוגש המון בנות. אני פוגש המון בנות שמתחילים לריב איתם על הבגדים. היא רוצה ללבות חצאית ג'ינס. בסמינר אומרים שאין דבר כזה ג'ינס, אם את לובשת ג'ינס מסלקים אותך. אין דבר כזה ג'ינס בסמינר. ואני אומר, מה הטענה שלה? שג'ינס יותר צנוע ממשהו אחר, כי זה בד פחות שקוף, וזה יותר קשר, ואין שום סיב שולחן אור שכתוב שיש איזה חיסרון בג'ינס, גם לא ברמב״ם, ולא בטור, ולא בריף. אז אני שאלת, למה את רוצה את הג'ינס? למה את רוצה? אז בדרך כלל היא אומרת, ככה אני אוהבת. זה מה שאני אוהבת. שאלתי אותה, מאיפה ההוא שמעצב חציות בפריז יודע מה את אוהבת? זאת אומרת, מה הקשר שלי? אמרתי, אני אתן לך חצאית ג'ינס כמו שאת רוצה, אבל סגנון של שנות ה-50. את מוכנה ללבוש? חצאית ג'ינס, מבד ג'ינס. אבל סגנון, עיצוב של שנות ה-50, מה שאימא שלי לבשה כשהיא הייתה בחורה. אז מוכנה ללבוש כזה דבר? ודאי שלא. זאת אומרת, שמה שההוא בפריז החליט שזה הסגנון של היום, את זה את רוצה. אז הוא יודע מה את אוהבת? התשובה, זה לא נכון מה שהיא אומרת, ככה אני אוהבת, אלא זה התירוץ. זה התירוץ של הוויכוח. אבל יש מקרים שזה כן נכון. יש מקרים שבאמת ילד רוצה משהו והוא אומר לך, ככה אני אוהב. עכשיו פה אנחנו בבעיה. לרמות את הילד ולהגיד לו, מה שאתה אוהב זה בא מיצר הרע, אסור לנו. מאוד מסוכן. מאוד מסוכן, אסור לשקר ילדים בחינוך. מאוד מסוכן. ואם אני יודע שבאמת הילד בא ואומר, אני רוצה את זה כי ככה אני אוהב, וזה לא בא מיצר הרע. אני אתן דוגמה שיותר עוזרת לזה. ילד רוצה אופניים. איזה אופניים הוא רוצה? עם 15 הילוכים. מה? כן. עכשיו אני אומר לו, תשמע ילד, כשאני הייתי ילד, לא היה דבר כזה עם אופניים מילוכים, וכולם נסענו עם אופניים רגילות, והיה הכל טוב. אז היום, בסדר, אתה רוצה אופניים מילוכים, אבל מה עד כדי כך? לא. והוא אומר, לא, זה מה שאני צריך, זה מה שאני אוהב. מה אני אגיד לו? זה יצר הרע? זה לא יצר הרע. לא יצר הרע. זה לא יוסיף לו יראת שמיים, ולא יוריד לו יראת שמיים, אם הוא יקבל כזה אופניים שאני לא רוצה לתת. נכון? ילד רוצה לעשן סיגריה. לא בגיל 8, בגיל 16, 17, 15. ילד יותר בוגר, הוא רוצה לעשן. מה אני אגיד לו? זה יצר הרע? אם זה יצר הרע, אז גם אסור לעשן מגיל 30. אם זה לא יצר הרע, אז למה אסור לעשן מגיל 15? זה שאלות שהן... יש המון בעיות בדברים שהן לא יצר הרע. שהן לא יצר הרע. למה? תשמע, אם זה מזיק, אז זה מזיק גם בגיל 30. אבל אתה אבא ואתה מעשן, סליחה. לא עליך דיברתי. לא, אני מדבר במצבים שאתה עומד בתור אבא שמעשן. ובא אליך בן ב-15, אומר, גם אני רוצה לעשן. מה תגיד לו, זה יצר הרע? אם זה יצר הרע, אז למה אתה מעשן? אנחנו בבעיה עם הדברים האלה. אנחנו בבעיה עם הדברים האלה. זה לא שאלה פשוטה. יש פה המון שאלות שהן לא פשוטות. מה השאלה? הוא רוצה ממני עוד 2,000 שקל שאני יוציא ואין לי אותם. מה? מה להסביר? שאין לי 2,000 שקל להוציא עליך. זאת אומרת, אתה לא אוהב אותי. אתה לא אוהב אותי. אם היית אוהב אותי, היית מוציא עליי 2,000 שקל. פה הבעיה. הילד לוקח את זה למקום, אתה לא רוצה לתת לי את זה, כי אתה לא אוהב אותי. אם היית אוהב אותי, היית נותן לי. היית מוציא את 2,000 שקל להם. פה אנחנו נתקעים. עכשיו, יש לנו עוד כלי אחד. שהוא כלי חשוב, אבל צריך לדעת איך לעבוד איתו. הילד בא ואומר, אני רוצה לעשן. אני בכוונה נותן את הדוגמה הזאת. אני רוצה לעשן. הילד בן 16, הוא רוצה לעשן. אני לא רוצה שהוא יעשן. אני חושב שבגיל 16, א', הריאות לא מספיק מפותחות כמו בגיל 30, וזה לא בריא לך. ב', גם אני מצטער על זה שאני מעשן, אבל נוצר לי כבר להרגל לך, אתה עוד לא הגעת לזה, לא כדאי שתיכנס לזה. אני יש לי את זה, אני מצטער שיש לי את זה. אתה לא הגעת להתמכרות הזאת שיש לי, לא רוצה שתיכנס לזה. עכשיו, הוא כן רוצה, אני לא רוצה, אבל אין פה יצר הרע. אין פה יצר הרע, לפחות מבחינת ההסתכלות של הילד, אני גם לא יכול להגיד לו את זה, שזה בא מיצר הרע. אני יכול להגיד לו משהו אחר לגמרי. אני יכול להגיד לו, יש מצווה של כיבוד אב. אני מבקש ממך, בגלל כיבוד אב, אל תעשן. מפריע לי. מפריע לי שאתה מעשן, אל תעשן בגלל המצווה של כיבוד אב. עכשיו, פה אני רוצה לסייג. השימוש במצוות כיבוד אב בחינוך ילדים הוא שימוש מאוד מאוד בעייתי. מאוד בעייתי. למה? כי כשאני מצווה על ילד במצוות כיבוד אב שלוש פעמים, תעשה ככה או אל תעשה ככה, והוא לא יכול לשמוע בקולי, באמת לא יכול, כי היצר הרע שלו יותר חזק ממנו, אז לימדתי אותו שכיבוד אב, אחרי שאבא אמר, אפשר לא לשמוע ולא קרה כלום. זאת אומרת, אני מייצר, כיוון שאדם עבר עבירה בשנה הבא, נעשית לו כיתר. אני עושה לו אוטרו, אני הופך את הכיבוד אב לדבר מותר. תמיד צריך להיזהר גם, לפעמים אסור להשתמש עם כלי שאני עלול להפסיד אותו, ואני אפסיד יותר ממנו. גם הוא לא ישמע בקולי, וגם לא יהיה לו יותר דבר כזה מצוות כיבוד אב. לא יהיה כוח כזה שהילד ישמע לי, כי אמרתי לו, יש פה מצווה של כיבוד אב. אני זוכר לפני 30 שנה. לפני 30 שנה היה לי גיס, שהוא היה מזכיר של רב ניסים קרליץ. יום אחד בא רב ניסים, אומר לו, האם אתה יכול להביא לי כל מיני דוגמאות של גרביים של נשים? ככה רב ניסים ביקש מגיסי. אז היא שואל אותו, מה הרב מתכוון? הוא אומר, יש 20 דניר, יש 30 דניר, יש 10 דניר, יש, אני יודע, כל מיני סוגים של אובי. מה?
אני
אסביר
את זה, זה הצפיפות של החומר.
כן, אז זה האור...
יותר צפוף, אז...
כן, בדיוק. אז אני לא, באו אליי איזה מודעה שאני צריך לחתום, ביקשו ממני לחתום על איזה מודעה שמותר לבוש רק גרביים כאלה ולא גרביים כאלה, ואני לא מכיר מה זה ואיך זה. רוצה לראות, לפני שאני חותם על מודעה, אני רוצה לראות מה זה הגרביים האלה, ביקשו ממני לחתום על מודעה של גרביים שצריך ככה ולא ככה. אמר לו גיסי, הרב צריך לדעת, אישה שלובשת 20, והיא תראה מודעה שהרב כותב שצריך לבוש 40, היא לא תחליף את הגרביים. אף אישה לא תחליף גרביים בגלל מודעות של רב. זה לא יקרה. אישה שהתרגלה ללבוש ככה, היא תישאר ככה. אישה שהתרגלה ככה, היא תישאר ככה. היא לא תחליף בגלל המודעות. רוב האנשים שרואות מודעות כאלה של רבנים, הם לא החליפו את הגרביים. מה עושים במודעות האלה? מלמדים את הנשים שהרבנים יכולים להגיד ולא חייבים לשמוע בקולם. בעצם אתה עושה לנשים קורס שגם כשהרבנים אומרים משהו, לא חייבים לשמוע בקולם.
זה לא ימנע מאחרים לעשות את זה?
מה? תראה, בת שגודלת בבית, או אמא שלה, או המורה שלה בסמינר, אומרת לה מה ללבוש, נכון? אמא שלה אומרת לה, תראה, הכי צנוע זה ככה. המורה בסמינר אומרת לה, הכי צנוע זה ככה. בדרך כלל, או שהיא קיבלה או שהיא לא קיבלה, אבל היא נשארת עם מה שהיא גדלה, או מהאמא או מהמורה. היא נשארת עם זה. כשאתה בא ושם הודעה, היא כבר יודעת שיש דעה כזאת ויש דעה כזאת, כי היא כבר שמעה את זה מהמורה ומהאימא ומהחברות, היא כבר מכירה את ה... זה לא שאתה עכשיו מגלה לה שמצאנו פתאום משהו שלא ידע, לא ידוע עד עכשיו, התגלה איסור חדש. הנושאים ידועים. והיא באיזשהו מקום יצרה לה מין סטנדרט כזה שהיא ככה מתנהגת, אז היא נשארת על הסטנדרט שלה. כשאתה שם הודעה, היא לא תחליף גרבה. הניסיון מראה. שהמודעות האלה לא עושות כלום. אישה שלובשת פאה, אני שם מודעות נגד פאה. אתה מכיר אישה שראתה מודעה, הורידה את הפאה? עברה למטפחת? לא, זה לא קורה. זה דברים שלא עובדים. וגיסי אמר לו, תשמע, הרב ישים מודעה, הרב מלמד נשים לא לשמוע לרבנים. חוץ מזה לא יקרה כלום. התשובה של רב ניסים הייתה, אתה צודק, אני לא חותם על המודעה. זה מה שאמר. הוא אמר, אתה צודק, אני לא חותם על המודעה הזאת. הסברה הייתה סברה נכונה. עכשיו, אותו דבר, כמו הסיפור הזה, אנחנו צריכים לחשוב מה קורה לנו בשימוש עם המצווה של כיבוד אב. אנחנו לפעמים מנסה להכתיב לילד דרישה בכוח המצווה של כיבוד אב, כשהילד לא מסוגל לעמוד בה. ואז לימדתי אותו שלעבור על כיבוד אב זה אפשרי, לא קרה כלום. זאת אומרת, אני בלי להרגיש יצרתי מצב של לא קרה כלום. ולכן אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד זהירים עם הנושא הזה, מתי ואיך מותר לנו להשתמש עם הדבר הזה שנקרא כיבוד אב בלאסור על ילדים. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין באיזה מקום אין לנו שלטון מוחלט על ילדים, אנחנו לא יכולים לעצב ילד כחומר ביד היוצר. אין דבר כזה. מראש צריכים לדעת שיש דברים שאנחנו לא נצליח. מראש צריכים לדעת שיש דברים שלא ילך. זה האמת האובייקטיבית, ומי שחושב אחרת תמיד הוא מסתבך. הוא מגיע עם ילדים למריבות שרק עושות יותר גרוע, אף פעם לא מביאות תועלת. אסור להגיע לסוג הזה, אסור להשתמש עם הכלים האלה בצורה לא חכמה. כשאני מדבר על יצר הרע, לא נתתי לילד הרגשה של מותר לך לצפצף על ההלכה. אני אומר, יצר הרע יותר חזק ממך. לא נכנסתי לשום סיכון. כשאני מדבר עם ילד, אמרתי, תשמע, זה כיבוד אב, אתה תחשוב בקולי כי זה כיבוד אב. זה סיכון גדול. זה סיכון גדול, לא כדאי להשתמש בזה יותר מדי. לא כדאי. אפשר להגיד לילד, אתה גורם לי צער מאוד גדול אם אתה מעשן. אני מרגיש עם זה צער מאוד גדול, חבל שיהיה לי כזה צער. עכשיו, אם הוא רוצה להמשיך לעשן, הוא יעשן. אבל לא שברתי לו את המצווה של כיבוד אב. אם הוא לא רוצה להמשיך לעשן, הוא יחשוב, אני לא רוצה לצער את אבא שלי. הוא אפילו יחשוב, אולי זה גם כיבוד אב. אבל אני לא הכנסתי את המילה הזאת, לא הכנסתי את הזה. להגיד לילד, יש לי צער אם אתה מעשן, ולדעת שיש אופציה שהוא יעשן, לקחת את זה בחשבון. לקחת את זה בחשבון, יש דברים שאנחנו צריכים לבלוע. יש דברים שאנחנו צריכים לדעת, לא הכל, זה לא, אין לנו שליטה עד כדי כך. זאת אומרת, השליטה שלנו בילדים היא מוגבלת. היכולות שלנו בילדים להגיע אנחנו לא יכולים לעצב ילד עד הסוף, בדיוק לפי מה שאנחנו מבינים. אין דבר כזה. מראש צריכים לדעת את זה. מי שחושב שיכול לעצב את הילדים שלו, הוא מסתבך. ועוד יותר גרוע, מי שחושב שעצם שאני אבא שלך, ועצם שאני אמרתי, אז אתה חייב לשמוע בקולי, כי אני פה האבא ואני פה הקובע, ואתה תעשה מה שאני אומר. לא, זה קיים גם היום, כי זה באופי של אנשים. זה אופי. זה אופי של אנשים שהם לא מסוגלים לקבל שהם אמרו ולא שמעו להם. זה משהו מובנה באנשים. פעם זה היה יותר מצליח. פעם זה היה יותר מצליח כי ההיררכיה הייתה שונה. ילד יותר פחד מאבא שלו. אנחנו יצרנו השתוות מסוימת. יש היום בעיה של השתוות, מה שפעם לא היה. וההשתוות הזאת שברה גם בקשר של רבנים עם תלמידים, מורות עם תלמידות, והורים עם ילדים. יש לנו משהו במשמעת שאנחנו שברנו, וזה באשמתנו, לא באשמת הילדים. זה באשמת המורים והרבנים וההורים. אנחנו שברנו משהו. אמר לי פעם, דיברתי עם עורך דין אחד, הוא מאוד מוכשר, מאוד מוצלח. אז שאלתי אותו, אתה כל כך עורך דין מוצלח, כל כך מוכשר, למה אתה לא הולך להיות שופט? למה אתה נשאר עורך דין? חילוני היה. אז הוא אמר לי, כי אני רוצה בערב לעמוד ברחוב ולאכול פלאפל. כאילו, אני לא רוצה להיות מחויב להתנהגות כזאת מכובדת וזה, אני רוצה לעמוד באמצע הרחוב לאכול פלאפל. שופט לא יכול לעמוד ככה באמצע הרחוב לאכול פלאפל. היום כבר כן. זה סיפור מלפני 30 שנה. היום כבר כן. זאת אומרת, יצרנו, כאילו, אני לא מחויב לכלום. אתה לא מחויב לכלום, אז גם אין לך את הכוח. אין לך את הסמכות, אין לך את ה... פעם היה, המעמד של אבא היה הרבה יותר מחייב ממה שיש היום. ממילא לאבא היה הרבה יותר כוח. היום אנחנו פחות מחויבים, יש לנו בעיה עם הנושא הזה. אנחנו הרבה פחות מחויבים, גם כהורים, גם כמורים, גם כרבנים, גם כ... יש פה משהו שירד ב... הדוגמה שנתתי עם הפלאפל היא דוגמה קיצונית אולי, אבל היא מגדירה את ה... את ה... את ה... את הנושא. פעם רבנים לא נהגו מכונית. כי לנהוג מכונית בעצם בהשקפה של 50 שנה אחורה, זה היה להיות בלגול, זה היה להיות עגלון. ועגלון זה שכבת אוכלוסייה מאוד נמוכה. והיום כן. כל השאלה איזה מכונית אני נוהג, אם יותר מפוארת, פחות מפוארת, אבל... אין שאלה אם נוהג מכונית. משהו כאן קרה, משהו כאן קרה שלא שמנו לב לזה. לא שמנו לב לזה, אבל זה כך. זה כך. ממילא איבדנו חלק מהסמכות, ואנחנו חושבים שעדיין יכולים להגיד מה לעשות. זה לא עובד, צריך לדעת את זה. טוב. תודה רבה.